הקבוצה האחרונה שהוצאתי לאוסטריה הייתה ביוני, והמסלול האחרון של הטיול היה בתוך קניון, עם הרבה אומגות. ואחד החבר'ה יצא לדרך על האומגה, ומה שאני לא שמתי לב זה שהוא התחבר לגלגלת שלו עם חבל מאוד ארוך, יותר ארוך מהזרועות של מכשיר האבטחה שלו. נוצר מצב שלא היה עומס על הגלגלת, והוא היה תקוע על הזרועות באמצע אומגה של נראה לי 50 מטרים, מעל נחל זורם ממים.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות, ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רביומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com. טוב, לטייל בכלילות, הפודקאסט, פרק מספר 13, אני מקווה שהוא לא יביא לנו מזל רע, ואלן יערון.
ערב טוב, ערב טוב.
יערון פוזננסקי, ועדיין יש לך עוד שם משפחה.
נכון, עינב פוזננסקי.
איך הכנסת עוד פתאום עוד שם משפחה?
התחתנתי.
פעם איזה?
שנייה.
שנייה?
כן.
לא שלישית?
לא, לא, שנייה, מה קרה?
אה.
זהו, אז התחתנתי... רשמית לפני שנתיים, אני עם אשתי הנוכחית 5 שנים, וזה אמנם סיפור ארוך ומסובך, אבל החלטתי להכניס את השם שלה לשם שלי, ולא ההפך.
פמיניסט.
זורם.
אוקיי, עוד משהו שאתה רוצה לספר ברמת התעודת זהות האישית שלך?
פוף.
יש לך מלא ילדים, לא?
יש לי 5 ילדים. כן, הכי גדולה 21.5, עוד מעט. הכי קטן, 3.5, הם נולדו באותו יום, בהפרש של 18 שנה.
איזה יופי.
ובאמצע יש עוד כמה. זהו, אני בן 47 היום, גר בהרצליה, ואוהב מאוד לטייל, אוהב אקסטרים.
כן, אוהב אקסטרים, אבל אקסטרים, אם קלטתי אותך נכון, קצת מפנק. אבל כן, בעצם בגלל זה אתה פה, אתה המאסטר מבחינתי, אני מקווה ש... אני חושב שזה גם גלובלי, אתה המאסטר לעולם החבל מבחינתי.
יש הרבה.
אני עוקב אחריך כבר הרבה שנים, ונכון, יש הרבה, אבל אתה באמת משדר איזה מקצועיות שאותי מאוד מאוד תמיד הרשימה, ובעצם באנו לדבר פה על תחום מאוד ספציפי בעולם החבל, שתכף נגיע אליו, אבל...
שהוא ללא חבל.
נכון, הוא לא, הוא חבלים קצרים, אבל ספר לי קצת על באמת איך הגעת לעולם החבל, ואיך זה מתחלק בין כל מיני סוגים ועולמות שיש שם, שקצת נבין את הקונטקסט.
אוקיי, אז תראה, משהו שלא הרבה אנשים, לא הרבה אנשים יודעים עליי, זה שאני עד 2007 בכלל לא אהבתי לטייל. בתור נער בבני עקיבא, אחד הדברים הכי שנואים עליי זה היה טיולים ומחנות. וגם בבית ספר.
מה בני עקיבא?
כן, כן, אני גם משם. וב-2007 נכנסתי לתחום הטיפוס. עשיתי בעצם קורס טיפוס משולב עם סנפלינג, וזהו, ונתפסתי.
טיפוס בטבע, אני מניח שאז בולדרינג לא היה.
נכון, לא היה אז בולדרינג. טיפוס בטבע, טיפוס מצוקים. אפילו הייתי אחר כך 5 שנים חבר בהנהלה של מועדון המטפסים. אבל הבעיה היא שטיפוס הוא משהו שהוא הוא ספורט. הוא ספורט, באמת ספורט. אם אתה לא מטפס כמה זמן, הכושר יורד. כל יתר הדברים שאני עושה הם בעצם יכולות אולי להיות בגדר של ספורט, אבל זה בעצם פעילויות פנאי. אז את הסנפלינג בעצם התחלתי לבד. לא ידעתי עם מי לדבר, עם מי ללכת. מצאתי איזה מישהו שגם כן עושה, ופשוט טיילתי את... נחלי ים המלח, מדבר יהודה, אני זוכר שאת מערת הקולונל וערובת השועל חיפשתי לבד מאיזה סיפורי דרך שמישהו נתן לי, ופשוט ירדתי אליהם לבד.
כאילו כל מה שאתה היום מטיף לא לעשות.
נכון. תראה, אני מטיף לא לעשות כי בסוף אתה מתבגר ולומד שיש דברים שעשית שהם לא טובים. יכלו להיגמר לא טוב. ובאמת, אני באמת מטיף היום למשהו אחר. ובעצם ככה התחלתי. ונתפסתי מאוד חזק על התחום הזה של גלישה. ובאיזשהו שלב, הבנתי לפני 7 שנים, 8 שנים, שמה שמלמדים פה בארץ הוא מאוד מוגבל. הרמה שאתה יכול להגיע בארץ בתחום הזה היא מאוד מוגבלת, בגלל שפשוט התחום בעיקר נוגע לנחלים יבשים. וכל הפן הרטוב לא קיים פה. אני כבר, לפני שאתה קופץ, הנקיק השחור בקיץ, זה לא קנינינג.
לא, לא אתען אחרת.
לא, פעם מישהו פנה אליי, ואמר לי, תשמע, אתה מוציא טיולים לחול, אני מדריך, אני אשמח להצטרף אליך, לסייע. שאלתי אותו, אוקיי, מה עשית? זאת אומרת, עשיתי את הנקיק השחור. אז לא. אז זהו, אז האמת היא שיש סיפור מאחורי זה, אני אתן לך אותו בקצרה. יצאנו כמה חברים ליוון, ואנחנו תותחים גדולים, ישראלים, אתה יודע, יוצאי נחלי קומרן, ומגיעים לנחל, ומישהי כמעט נהרגה לנו שם. אני איבדתי את המשקפיים אחרי המפל השני, ואני אטלף בלי משקפיים, ובמפל השלישי, אחת הגולשות נתקעה מתחת למפל חזק מאוד, ותדע לך שרק באמצעות התושייה שלה עצמה, היא בחיים היום. כי אדם אחר, היה נשאר שם תקוע וטובע. ובעצם חזרנו משם עם כמה תובנות, ובעיקר ענווה. ובעצם התחיל שם הרומן שלי עם מדרכות חוץ, בחוץ לארץ. בתחום הקניונינג הגעתי לרמה של מדריך בכיר בתחום הקניונינג.
כשר קניונינג זה? מה ההגדרה בעצם?
תראה, תכלס קניונינג זה טיול שאתה צריך לרדת בנחל, ולהשתמש בכל מיני טכניקות בשביל לעשות את הטיול הזה. זה יכול להיות שחייה, זה יכול להיות גלישה, קפיצה, טיפוס, whatever. זה כולל גם יבש, אבל לפחות במקומותינו נתפס המושג קניונינג כמשהו שקשור למים זורמים, וסנפלינג כמשהו שקשור לנחלים יבשים. עכשיו, זה לא שאין בארץ נחלים טובים שאפשר לקרוא להם קניונינג איכותי, הם פשוט אסורים לגלישה.
ואנחנו כמובן לא גולשים או עושים דברים שאסור.
נכון. אז בגלל זה אנחנו נוסעים לחוץ לארץ.
יפה. ויש את עולם המערות שגם...
כן.
כאילו, המערות אבל זה לאדם הפשוט. מה קשור חבל למערות? למערות נכנסים בזחילה ו...
אז תלוי איך נראית המערה. אז יש הרבה מערות שהן מערות אנכיות, מערות טכניות שצריך לגלוש, להשתמש עם חבלים. והאמת שהיום, כיום אני מגדיר, עברתי שיפט לאורך השנים, ממטפס לגולש, לאיש קניונינג. תוך כדי גם הקמנו את ארגון הקניונינג הישראלי, שהמטרה שלו הייתה לקדם את התחום בארץ. ועברתי שיפט. אז השיפט מצחיק, כי התחלתי להיכנס, תחום המערות בארץ הוא, מי שמתעסק עם סנפלינג, אז הוא מגיע גם למערות, כאילו, כי יש את קולונל, ויש את אות השש, וכל הדברים האלה. וזה די מצחן בעיניי, אבל כשנכנסתי לתחום, אז היה הרבה פוליטיקה בארץ, בתחום הזה, ושל מועדונים, וזה רבי זה, וזה רב עם זה, והחלטתי שזה לא מתאים לי, אז תפסתי צעד אחורה, וכשהכרתי את מי שלימים תהיה אשתי השנייה, יערה, שהיא מערנית,
יערה ויערון.
בדיוק.
אחד הדברים הקסומים.
יש לנו אפילו לוגו של היערונים. אני אראה לך אותו אחר כך. אז כשהכרתי אותה, אז אפילו אמרתי לה, תראי, כן, אני מעדיף ויפה רטות, מעדיף קניונינג, מערות אצלי זה בסדר עדיפות האחרון. וזה מצחיק, כי בעצם היא משכה אותי לכיוון ההוא. היום אני מגדיר את עצמי בעיקר כמערן.
וואלה.
כמערן, כחוקר מערות. אני אגיד לך למה. וזה גם מתקשר לשיחה שלנו על ויה פרטה תכף. אני מרגיש שאין לי כבר לאן להתפתח ולתרום בתחום של סנפלינג או קניונינג בארץ או בעולם. אז זה נכון שהוצאנו משלחת לחיפוש של קניונים בקפריסין, ואפילו פיתחנו שם כמה דברים, אבל אין מה לגלות. אוקיי, נחלי מדבר יודעים איפה הם נמצאים. עשית אותם, לא עשית אותם, אתה יודע איפה הם. רואים אותם במפה. מערות זה משהו שאתה כל הזמן מגלה חדש. היום מערות זה התחום האחרון שהאדם יכול להגיע למקומות שאף אחד לא היה לפניו. גם מצולות האוקיינוס היו בהם.
היו חלקית.
בהם. זה לא חלקית. היום אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. היו בשקע מריאנה.
כן.
אוקיי? עכשיו, אם אתה רוצה ללכת למשהו אחר, בעומק 10 קילומטר, אתה יכול, יש לך את האמצעים. פשוט אנשים אומרים, טוב, עכשיו, מכיוון שיש לנו כלים מונחים מרחוק, לא חייב. בוא נשלח כלי לזה, אבל רואים את זה. מערה זה תחום שאתה מגלה דברים חדשים. ומערה זה גם תחום שאתה יכול להתפתח. אני כאיש חבל, יכול כל הזמן להתפתח בו עוד ועוד. כי מערה זה הרבה יותר מורכב. מבחינת החבלול שלה, מבחינת הטכניקות, גם בארץ, גם בחול. יש משלחות בינלאומיות של מחקרים. אני באופן אישי מתעסק עם מיפוי של מערות. זה מאוד מעניין. אני מרגיש שאני משפיע עם העניין הזה. וזה מתקשר לשיחה שאנחנו לשמה התכנסנו כאן היום, כי אני מרגיש שכיום בתחום אביה פרטה, יש לי אופציה לתרום פה בארץ, כי התחום בחידולים.
אז אוקיי, אז בואו ניקח רגע צעד אחורה, ובעצם לפני מספר פרקים הרחתי בחור, חביב, חבר, איתי, חן, שסיפר על הטרק שלו באמת בערי הטטרה, ופתאום עלה שם הקטע הזה, בעצם זה מחבר לנו תכף את אביה פרטה, לעניין הטרקים, לעניין הטיולים, זה משהו שיכול לצוץ לכם באמצע הטרק. אז בואו נרגע נדבר, כי באמת מסתבר כל פעם, אני נתקל בזה כל הזמן, אני אומר לאנשים ויה פרטה, אף אחד לא יודע מה זה. אז בואו ספר לנו מה זה ויה פרטה.
לא, ישראלים אולי לא יודעים. תראה, ויה פרטה, בעצם אנחנו מדברים על מסלולי טיפוס אתגריים, שפשוט הונגשו כדי לעשות אותם בצורה בטוחה. עכשיו, ההנגשה הראשונה היא באמצעות קבלים, קבל ההבטחה, ואחר כך יש אפשרות גם להוסיף תוספות של סולמות, מדרכי רגליים, מחזי ידיים, הכל כדי שמשהו שהוא או בלתי אוויר לגמרי, או מאוד מסוכן, יהפוך להיות משהו מונגש. אז זה בגדול ויה פרטה. עכשיו, יש מדינות עולם, בעיקר באירופה, שזה חלק מהתרבות שלהם. אין אוסטרי, איטלקי, צרפתי, ספרדי, שלא יודע מה זה ויה פרטה. בטח לא האיטלקים והאוסטרי.
ויה פרטה, אם אני זוכר נכון, זה התרגום של המונח, זה באיטלקי דרך אגב, נכון?
נכון.
זה דרכי הברזל.
דרך הברזל.
ההיסטוריה שאני מכיר, גם לוקחת את זה לימים של מלחמת העולם הראשונה אולי, או משהו כזה?
כן. אבל אני רוצה דווקא להפתיע אותך בתחום ההיסטוריה. כי אני חושב ש-99% מהאנשים שמבינים בויה פרטה, ותשאל אותם מאיפה זה בא, יגידו לך איטליה. ויה פרטה, איטלקית, דולומיטים, מלחמת העולם הראשונה, נכון?
כן.
זה מה שאנשים מכירים. אז אני אפתיע אותך, זה לא משם.
או.
זה לא משם. תראה, המסלול הראשון שנבנה בעולם, שהוא ויה פרטה, נבנה ב-1843.
לאיזה צורך?
הוא נבנה באוסטריה, ברכס הדחשטיין, לצורך דרך עלייה לפסגת ההר, שתהיה מאובטחת. היה מקטע בהר, בעלייה, שהוא היה לא בטוח, ופשוט שמו שם חבל. החבל, בהתחלה שמו שם חבל קבוע, והחליפו אותו כל עונה, ואז החליפו לכבל. אגב, מי שעשה את ויה פרטה הזאת, זה בחור שנקרא פרידריך סימוני. הוא היה גיאולוג נקרא לזה אלפיניסט או חוקר הרים, אוסטרי, והוא גם הראשון שטיפס לפסגה של הדחשטיין, של ההוהר דחשטיין. עד היום יש בקתה בגובה 2200 מטרים בדחשטיין, שנושאת את שמו. ישנתי בה פעמיים לפני פחות מחצי שנה. כאילו, לפני המלחמה.
רגע, רגע, אבל אתה דיברת על כל מיני דברים, שיש לך חבל שאתה יכול להחזיק, ומדרכים לרגליים, כל הדברים האלה אנחנו מכירים פה, נגיד, מנחלי הנגב, מדבר יהודה, אזורים נכון, כאלה נכון. שהרשות מתקינה, מה? זה לא הופך את זה לוי הפרטה.
נכון, נכון. מה שהופך וי הפרטה לוי הפרטה זה לא העזרים, הסולמות, הדרגיות והמאחזים, אלא זה הקבל. אתה בעצם לוקח איזושהי מסלול, דרך, ושם קבל מההתחלה עד הסוף. ואז מי שמשתמש במסלול הזה, בדרך הזאת, מצופה ממנו להתחבר אל הקבל הזה, באמצעות מכשיר שנדבר עליו עוד מעט, ובעצם, אם אתה עושה את זה בצורה הזאת, אתה מאובטח כל הזמן. עכשיו, אני מזכיר לך, לפחות רוב המסלולים, בטח ההתחלתיים הראשונים, נבנו במקומות שאם זה לא היה שם, זה היה מאוד מסוכן. אז אם אתה מגיע לשם ולא מתחבר, אז אתה כנראה תשרוד, אבל יכול להיות שגם לא. אוקיי? אז בעצם זה היה רוב הוי הפרטות הראשונות, זה הוי הפרטות כאלה, הוי הפרטות בערים. נגיד השנייה והשלישית זה כיבוש פסגות גם בגרמניה וגם באוסטריה, אחר כך על הפירנאים. שוב, עוד לא הגענו לאיטליה. הוי הפרטה הראשונה באיטליה הייתה, אם אני זוכר נכון, ב-1903.
אז מה שאתה אומר בעצם שזה כן היה נועד לצורכי טיילים או...
לצורכי אלפיניסטים.
אז לא היה שם כל הקטע של מלחמה ו...
הנה, אז הגענו למלחמת העולם הראשונה. עכשיו תראה, אני קופץ לנושא קצת אחר, קרוב לליבי. בגט, אני צרפתי במקור. הבגט מפורסם בעולם בגלל הצרפתים, נכון? אבל מקורו באוסטריה.
אוסטרום אוסטריה.
בדיוק.
אז תראה. תגיד לי גם שהבמבה מאוסטריה.
לא. אבל, הוי הפרטה מפורסמת היום, אנשים מטיילים בוי הפרטות, ואנשים בונים וי הפרטות, בגלל האיטלקים. בעצם במלחמת העולם הראשונה, הגבול בין איטליה לבין האימפריה האוסטרו-הונגרית, היה בדולומיטים. האיטלקים היו במחנה השני, והייתה מלחמה. עכשיו, האיטלקים, כדי שהצבא ילך בצורה בטוחה בערים, בנה הבטחה. היה שם בטח איזה ממונה בטיחות קרצייה, שסיים את הקורס שלו לא מזמן, ולא, לא, צריך קבלים, צריך קבלים. ושמו שם קבלים, קילומטרים של קבלים, בערים, והשתמשו בהם במלחמת העולם הראשונה, עד היום, כשאתה מטייל בדולומיטים בחלק מהמסלולים, הקבלים האלה מובילים לכל מיני בונקרים.
כן, אני זוכר.
ואז אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה נשכח הסיפור הזה. נשכח. ואז באמת, בין המלחמות התחילו טיפה אנשים לטייל ולהבין, וואו, יש פה משהו, יש פה קטע. בעצם המסלול הראשון שנבנה למטרת טיול, לא למטרת צבא ולא למטרת טיפוס על פסגה, אלא למטרת טיול, זה מסלול שעד היום הוא אחד המוכרים ביותר בדולומיטים. מסלול שנמצא מעל אגם גרדה, אוקיי? ויה דל בוקצ'ה. זה מסלול שעושים אותו בין 3-5 ימים, והוא לא עולה לפסגות. הוא בין הפסגות.
אז אתה אומר בעצם שהוא רב יומי?
כן.
מה זה 3-5 ימים? כלומר, אתה ממש...
אתה יכול, אם אתה רץ אותו מהר, אתה עושה אותו בשלושה ימים, זה בין בקתות. ואם אתה לוקח את הזמן, אז אתה עושה אותו ב5 ימים.
שמע, זה מדהים, כי אמרתי, וואו, אני מביא אותך לדבר על וי הפרטה, זה לא מתחבר עם התמה העיקרית של הטרקים רב-יומיים, למרות ש...
שבהרבה פרקים אתה מפספס את זה, כן?
לגמרי, זה גם כן חשוב בעיניי כחלק מטרקים רב-יומיים, אבל אתה אומר שממש יש טרק רב-יומי שהוא כולו מבוסס על וי הפרטה.
יש כמה כאלה, נדבר על זה עוד מעט. אז בעצם זה היה הראשון, שנבנה כשהמטרה שלו זה לטייל. אבל, שוב, הייתה מתחמת העולם השנייה, אנשים מתעסקים עם מלחמה, לא עם דברים אחרים, ובעצם רק גם בשנות ה-70 וה-80 נבנו בעיקר ויפרטות בערים. משנות ה-80 ואילך, כל התחום הזה השתנה. הוא הפך להיות ספורטיבי. בואו נבנה ויפרטה לשם ויפרטה. והיום אתה יכול למצוא מקומות שאתה רואה שמי שבנה את המסלול, בעצם ראה לנגד עיניו, אני רוצה לבנות פארק חבלים, אתגרי, כיפי, ולשלב בו לפעמים בכפייה כמה שיותר אלמנטים.
מגניב.
קשים, מגניבים, אומגות, סולמות.
אבל זה האלמנטים או גם חושבים על הנוף, או הנוף כבר בא גיוון בגלל שהמקומות הם אקסטרים?
אני באופן אישי חושב שהנוף של המסלול הוא חלק אינטגרלי מהחוויה. ואני אספר לך סיפור קטן על זה. הייתי הרבה פעמים באוסטריה. אני מוציא לשם גם טיולים, גם ברמה הפרטית. ובפעם האחרונה שהייתי שם עם אשתי, אז חיפשנו לנו מסלולים כזה. אמרתי לה, תקשיבי, יש פה מסלול, על איזה הר קטן, מעל עמק. והגיידבוק של המסלול לא נראה מעניין בכלל. הוא לא נראה כזה מעניין. אבל הציונים שהמסלול הזה מקבל הם מאוד גבוהים. מאוד גבוהים. משהו מוזר. הלכנו, עשינו את המסלול הזה. זה, ההר הזה נקרא קטרין. זה ויה פרטה קטרין. ואתה, קודם כל הוא בנוי על, על סכין כזאת שעולה כלפי הפסגה, שזה מגניב. אבל הנוף, אנשים נותנים את הציון הגבוה בגלל הנוף. תחת הרגליים שלך פרוס עמק, שבפנים יש אחד הכפרים הגדולים באזור שנקרא בד אישל. מדהים, זה עמק שמוקף בערים, וככה אתה עושה את המסלול.
אבל יש פה נקודה שהיא יותר, כלומר, אם אני מסתכל ויצא לי קצת לעשות ויה פרטה גם באיטליה, הרי ללכת וגם טיילתי ברגל כמובן בלי שום ויה פרטה, נוף יש בהרבה מקומות, אבל יש איזה משהו בחוויה הזו של ויה פרטה, כי זה במקום, נקרא לזה עם סיכון, עם חשיפה, משהו שאם אתה נופל ממנו זה הסוף שלך,
שמעמיס
את הכל או מעצים את הכל בעצם.
נכון, זה חלק מהעניין. אתה מבין שאתה נמצא במקום שבלי ההנגשה הזאת לא היית מגיע אליו. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר שיחזק את או שיסביר את העניין. כל התחומים האחרים שאני מתעסק בהם זה תחומים מקצועיים. כדי לגלוש צריך קורס גלישה, כדי למערות צריך למערות. כל דבר כזה אתה צריך ללמוד לעשות אותו. זה דבר טכני. אתה צריך ללמוד קשרים וללמוד זה וכל מיני טכניקות. ויה פרטה, אתה סוחר ערכה בארקו, או מספר לך, תשים זה ריתמה, כסדה, תתחבר ככה וככה, ואתה פשוט יוצא ועושה מסלולים.
כן, זה די מדהים הדבר הזה, שאתה באמת, אף אחד לא אומר לך, לא שואל שאלות, לא אומר, אתה פשוט לוקח את זה והולך.
עכשיו, אתה גם לא יכול ללכת לאיבוד. אתה מתחיל בקבל ומסיים בקבל. עכשיו, תראה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, על איך אתה מתכנן חופשת ויפרת, או מסלול ויפרת. בייחוד היום, היום יש לך מידע, יש לך אפליקציות. תראה, פעם היה ספרים. היית קונה, יש לדולומיטים 3 ספרים. היית קונה את הספרים האלה, ומטייל.
אתה מגוון הספרים של סיסרון?
כן. והחיסרון של הספרים זה שהם לא מתעדכנים. יש לי את חלקה, זה אוצר, אבל הם לא מתעדכנים. היום, באמצעות האינטרנט, אתרי אינטרנט ייעודיים לתחום. אפליקציות למכשיר הנייד. אתה פותח, אתה רואה סביבך, הוא מראה לך במפה סביבך איזה מסלולים יש. אתה גם יכול לעשות פילטרציה. אני רוצה מסלול בדירוג, לא יודע, BC, מקסימום 3 שעות, יאללה, שוט. אפילו לפי גבעים אתה יכול להגיד. אני עכשיו חורף, מגובה מסוים לא רלוונטי, תן לי רק את הנמוכים. זה מאוד רלוונטי למשל לדולומיטים ולאוסטריה, לכל מיני מקומות הרריים. בחורף אתה לא יכול
לעלות.
מסלולים חסומים בגלל השלג. זה כל כך נגיש. אתה יודע, אנשים שואלים אותי המלצות בכל העולם. לכל העולם איפה כדאי ללכת. אז בדרך כלל אני אומר לו, תקשיב, תוריד קודם כל את האפליקציה הזאת והזאת. ותתחיל לשחק איתה. אני אמליץ לך, אבל תתחיל לשחק איתה. כי היום, בגלל שזה רשתות חברתיות גם, בגלל שהכל נהיה חברתי, אז יש לך גם חוות דעת. יש לך ציונים. עכשיו, זה לא ציון שמי שהעלה את המסלול, העלה את הציון. יש לך מסלולים, 900 אנשים נתנו חוות דעת.
מגניב.
מתוכם 400 נתנו חוות דעת הכי טובה, עוד 300 נתנו את השני הכי טוב. תקשיב, כשאתה הולך לכזה מסלול, אתה לא יכול לפספס. אין פספוס פה. אתה לא תצא לא מבסוט. לכן זה מאוד נגיש. התחום מאוד נגיש.
אז זה נגיש, ובכל זאת אתה למשל מוציא טיולים, נקרא לזה מאורגנים, כלומר, עדיין צריך פה את ההדרכה, מתי היא נכנסת?
אני אגיד לך מה, זו שאלה טובה, כי אחת השאלות שנשאלתי לא על ידי לקוחות, אלא על ידי אנשים כמוך, זה האם צריך מדריכים, מדריך לביפרטה או לא צריך. אז אני אגיד לך שהתשובה היא גם וגם. אבל זה נכון לכל דבר. כמו שיש אנשים שאוהבים לשבת ולתכנן לעצמם את הטרק להרי הטטרה, יש אנשים שישלמו למדריך שיקח אותם לשם. וזה נכון לכל טיול.
גמרי.
הייתה לי פעם לקוחה לוואדי רם בירדן, ששילמה לי שאני אקח אותה לירדן, והיא תוך כדי באה בטענות למה צריך לשלם למדריך שיקח אותך לירדן. אז א', עד שילמת לי, סימן שצריך. סימן שיש אנשים שצריכים, אוקיי? אבל יש אנשים שפשוט רוצים שיעשו להם את העבודה. אז זה ברמה הגלובלית. יותר, אם אני אכנס יותר לעומק, אז בסוף, אם בן אדם מנוסה, אז הוא ייקח אותך למקומות היותר טובים, הוא יכיר גם את המסעדות הטובות, את המקומות היפים ליד, אז דברים שאתה כמטייל תצטרך לגלות לבד. עכשיו, בכל זאת שאתה יודע, אתה יום אחד נמצא במקום מסוים, אז פספסת במסעדה, היא לא הייתה טובה. לא לקחת מזה, אבל אם אני הייתי שם שבע פעמים, אני יודע מה לעשות, לאן להביא אותך.
כן, אבל אתה יודע, זה אוקיי, מסעדות, סבבה, זה קצת
בצד. אבל זה אותו דבר לגבי מסלולים.
השאלה זה לא רק המסלול, אלא האם יכול לקרות לי משהו במסלול, שבעצם אם אתה היית שם, כבן אדם מנוסה ומקצוען, יצא לי את החיים, או בוא, סתם יחסוך לי נעימות.
אז תראה, אני, זו שאלה טובה מאוד, ואני חצוי בה, אני חצוי בתשובה שלה, א', כי אני מעביר קורסים כאלה, שקורס ויפרטה. עכשיו, לא איך להתחבר, אלא יותר ענייני הובלה, חילוץ, כאלה דברים. יותר מיועד לאנשים שרוצים לצאת עם חברים שלא מבינים כלום, או עם המשפחה, ילדים, כאלה דברים. אבל בסוף, וזה די מתנגש עם מה שאמרתי קודם, שאמרתי מה, זה תחום מאוד מונגש, קח ציוד ממני אפילו, ממך, מהחנות ליד, ולך תטייל. אז תראה, אין הרבה מחקרים שעוסקים בתאונות ויפרטה בעולם. כן, יש מחקר שהאוסטרים עשו בין השנים, הם לקחו בעצם את כל תאונות, הם היו צריכים איכשהו להגיע לנתונים, אז הם בעצם לקחו את כל החילוצים שביצעו יחידות החילוץ האוסטריות בויפרטות, בין השנים 2008 עד 2018. והגיעו, אוקיי, בוא נחקור אותם.
יפה. יצא עכשיו, משהו מזה?
יצא מסמך מאוד יפה של עשרות עמודים, שכיף לקרוא אותו למי שאוהב את התחום. אני אנסה לקצר לך אותו.
תודה.
רוב האנשים ראשי חולצו, או כי הם טעו בדרך, או כי הם הגיעו להפיסת כוחות. עכשיו בוא נבין. זה נראה לך מוזר, כמי שמכיר את הוויה פרטות בארץ, זה יכול לראות מוזר, מי טעה בדרך המלך
זה הוויה פרטה הראשונה באזור מנרה בצפון.
כן, כן, נגיע לזה. אבל אם אתה חושב שיש הרבה מאוד ויה פרטות שהן הרריות, כלומר אתה מטפס הר, אתה מטפס הר חצי יום, בדרך יש ויה פרטות, יכול להיות שאתה היית בדרך. יכול להיות שהגעת להפיסת כוחות, אולי נגמרו לך המים. אז 60% מהחילוצים זה כאלה. סבבה, יש מה ללמוד מזה, כן, אבל אני שם את זה בצד. אם אני בורר מתוך הנתונים של המחקר הזה, את התאונות שקשורות טכנית לקשל בציוד, או לאנשים שנפלו במסלול עצמו, תשמע, אני שם בצד את מי שקיבל התקף לב תוך כדי, בסדר? לא יש גם כאלה. אני לוקח את האחוז היחסית קטן, לא זוכר כמה, אבל יחסית קטן, של כשלים טכניים, אתה מגיע לתוצאה שרוב התאונות האלה קרו, שים לב, במסלולים בדירוג קל עד בינוני, BC כזה, ומכיוון שאנשים הגיעו או ללא ציוד, הבטחה, או עם ציוד לא מתאים. ופה לטעמי, תמונה הבעיה הגדולה. כי על מה אנחנו מדברים? אנחנו בעצם מדברים, סלח לי אם אני קופץ לדברים פחות נעימים, לישראלי המצוי, שאני מטייל על טריגלב בסלובניה, יורד מהפסגה במסלול השני הכי קשה מההר, שכולל קטעים מסוכנים, מאובטחים עם ויה פרטה, ובאים פתאום שני ישראלים נחמדים, שאתה מזהה אותם בגלל המכשיר של מגנוס, וכן, גם אנחנו באים בדרך. אחי, מה קורה? ריתמה, כסדה, משהו? לא, לא, הכל בסדר. עכשיו, בקטע הראשון, שאתה הולך תלוי על מצוק, על מדרכים, על האוויר, ואוחז את הקבל ומובטח אליו, והם היו אחרינו, הם הבינו שהם לא במקום הנכון.
אז איך יודעים? כי אני אגיד לך מה, אני הייתי ב... לא יודע אם אתה מכיר, הייתי באלטה ויה 2, זה מסלול שיש בו הרבה ברזל לאורך הדרך.
עצור. לפני שהיית באלטה ויה 2, כן. בדקת? ביררת נתונים על המסלול?
לא תמיד אתה יכול להבין.
אז תקשיב, עכשיו, אם אתה פותח עכשיו, תעשה בגוגל חיפוש, אלטה ויה 2.
כן.
אתה מוצא הרבה מידע. גם מידע רשמי על המסלול. אוקיי? אחד הדברים שכתובים שם, באלטה ויה 2, יש הרבה מקומות של ויה פרטה, את חלקם ניתן לעקוף. לא את כולם. באלטה ויה 1 לא. אבל באלטה ויה 2, כן, רשום.
לא, לא, לא צריך, לא עניין של לעקוף. אתה יודע, מהזיכרון שלי, ומהניסיון גם של אחרים, המסלולים שיש עליהם ברזל שם, הם לא שונים ממסלולים בארץ שיש בהם עזרים התחתיים. אז איך אני יודע?
תראה, נכון, כן ולא, אבל. תראה, יש כל מיני מקומות, כאחד שטייל הרבה בירדן, בסדר? נגיד ג'בל רם. ג'בל רם, זה, אגב, יכול להיות חלומו הרטוב של כל בונה ויפרטה. תקשיב, יש שם מקומות, כאילו מסוכנים בטירוף.
כן, אבל אתה הולך שם באמת על מדפים.
אתה הולך על מדף קטן.
אתה הולך על מדפים קצרים.
לא מובטח. כן. ואם אתה נופל, מה יש?
נכון.
שטום של 300-400 מטר.
איך אתה מפריד? בדיוק איך אתה יודע אם יש לך מדפים, או זה סתם כזה שאתה יודע, אתה צריך להחזיק כאקסטרה בטיחות.
אבל תראה, בסוף, כל המקומות כמעט שיש בהם כיום ויפרדות, כמעט כל המקומות. בטח ההרריות, שנבנו בתקופה שבה עשו הנגשה בגלל שזה מסלול הררי, זה מקומות שאנשים עשו לא מובטחים בהתחלה. עכשיו, אתה יודע, גם פעם נסעו במכוניות בלי חגורת בטיחות. ולא היו אלפי הרוגים, כן? היו הרבה. אולי לא היו אלפי הרוגים בגלל חגורות, בסדר? אבל האדם התקדם, הבין שיש סיכון. בואו נראה איך אנחנו ממזערים אותו. אותו דבר בעבודה בגובה. אוקיי, עבודה בגובה, עד לפני 15 שנה, אנשים לא היו עושים הבטחה, לא מתבטחים, אבל אנשים נרגעו מתאונות. אז להגיד לך שהיום המצב הוא וואו, לא, אבל הוא משופר. אותו דבר. אתה מסוגל לעשות את כל אל תביא השתיים בלי להתבטח. וכנראה גם אני ועוד איזה אחד או שניים, אבל יכול לקרות לנו מצב, וזו אנשים אחרים, לנו מצב שאיבדנו אחיזה. שירד גשם ועכשיו הכל רטוב. עכשיו, אם אני מאובטח, וואלה. הרי עובדתית, אנשים נפלו בהרים וחולצו כי הם נפלו. עובדתית, בויה פרטות. עם ציוד, בלי ציוד, נפלו אנשים. אז אם אני עכשיו, תראה, יש פה גם עניין של ביצה ותרנגולת. מכיוון שבהתחלה, זה היה הנגשה למקומות שאנשים עשו בלי הנגשה. אמרו, טוב, בוא נעשה את זה קצת יותר בטוח. אני מזכיר לך שהיום אנשים בונים ויה פרטה לשם הויה פרטה.
כן.
בוא נעשה מסלול מטורף בדירוג גבוה שיקפיץ לך את הפיוזים. עכשיו בוא תעשה אותו בלי. תקשיב, יש מסלולים שאני מפחד לעשות עם הבטחה.
אז איך באמת הדרגות
קושי? אז למה שאני עושה אותו בלי הבטחה?
איך מגדירים את הדרגות קושי? כלומר, אם מישהו עכשיו בא מסתכל על מסלול באפליקציות האלה שדיברת עליהן, מה אומרת כל דרגת קושי?
אז תראה, יש כמה סולמות, לא ניכנס אליהם, כי בסוף הם...
בגדול.
בגדול, בגדול, בואו נפריד את זה לבערך 6 רמות, נגיד A עד E או F, נגיד בספרד נהוג לעשות K1 עד K6, זה אותו דבר פחות או יותר. כש-A זה מסלולים שיש קבל, אבל אתה לא חייב להשתמש בו. ושמה, לרוב, כדי שתדע שזה חלק מהמסלול, אולי זה מפגש בין שני מקטעים, שאתה לא רוצה שאנשים ילכו לאיבוד. והוא שם כי לפעמים התחלת את המסלול בבוקר והכל היה בסדר, ואז פתאום ירד גשם, ועכשיו הכל חלק. זה קרה לי. באוסטריה, ירדנו מאיזה הר, עלינו, אתה יודע, בפנן, מה זה שטויות, למה שמו פה קבל? ואז כשאתה יורד והכל בוצי ומחליק, אתה מודה
אלוהי הקבל.
למתקין הקבל ששם לך את הקבל, כי אחרת, לא יודע איפה הייתי מסיים את הירידה הזאת. אז זה A. B, בדרך כלל זה, אוקיי, זה מסלול ויה פרטה, פה צריך להתבטח, יש פה אלמנטים שאם אתה טיפול מהם, לא ייגמר טוב. C זה קצת יותר קשה. D בדרך כלל, אם הייתי צריך להגדיר קל וקשה בויה פרטה, אז הייתי אומר עד C. זה משהו שכל אחד, כל אדם יכול לעשות, כולל C. ו-D ומעלה כבר נדרש קצת יותר כושר גם.
ויכול לטיפוס גם? ממש טיפוס מקצועי כזה, טכני?
פחות טיפוס מצוקים. יותר, תראה, זה, הדירוג נקבע גם בגלל הרמה הטכנית, הקושי הטכני של המסלול ושל האחיזות בו, אבל הוא גם, בוא נאמר שפקטור הקושי המנטלי גם משחק פה תפקיד. כי בינינו, אם אתה עולה על איזשהו משהו בגובה 2 מטר, עם אחיזות קטנות, אתה לא תתייחס לזה אותו דבר אם זה בדיוק אותו מקטע, אבל יש לך 400 מטר תהום מתחתיך. טכנית זה אותו דבר. אותו דבר. מנטלית זה לא אותו דבר, וזה יתבטא מאוד בציון, בדירוג.
זה כמו שאלכס הונולד אומר בסרט פרי סולו, זה לא משנה אם אני נופל ב-20 מטר או מ-200 מטר, התוצאה היא אותה תוצאה.
נכון, אבל עדיין גם הוא יתייחס באופן מנטלי שונה. או שהוא יצטרך הרבה מאוד מדיטציה כדי... אז D בעצם כבר כולל מקטעים שהם יותר קשים פיזית, מקטעים שהם נגיד שליליים, נגיד סולם שלילי, שזה קצת יותר מפחיד, קצת יותר קשה פיזית. גם לפעמים המרחק, מה שיכול להשפיע לפעמים על דירוג, זה גודל האחיזות, המרחק ביניהם. אפילו יש איזה מקום שעשו באוסטריה, שהדירוג שלו הוא E. עכשיו אתה מסתכל, אז השיפוע הוא קצת שלילי, אבל המרחק בין הסולמות הוא לא נוח, הוא לא טבעי. והם שמו קבל 8 מילימטר ולא 12. עכשיו תשאל אותי מה הקשר.
מה הקשר?
קבל 12 ביד הוא נעים ונוח, וקל לך לתפוס אותו אם אתה צריך עזרה. קבל 8 לא נעים ביד. אתה לא יכול לעזר בו בשביל לטפס.
זה דקיק מדי.
כן, זה לא נוח ביד. אז באמת, זה הופך להיות יותר קשה. יש מסלול בספרד מאוד מאוד מוכר, נקרא קלה דמולי, כולם מכירים אותו.
עשיתי אותו.
מסלול יפה יפה,
אני זוכר שאתה פעם. אתה שלחת אותי נשאר, נכון. בעצם.
הוא מסלול, אני חושב שהוא יפה ביותר בספרד. אגב, הצעתי ניסויים ליערה שמה.
וואו.
זה סיפור מצחיק, אם תרצה להיכנס לזה. בקיצור, אז שמה, הם בנו את זה בצורה שבה אתה יכול לראות בבירור, מה ההבדל, איך הם עשו את ההבדלים הטכניים בין המקטעים. המקטע הקל, גשרים נוחים עם שני כיוונים להחזיק בשני ידיים, הקבל התחתון זה שני קבלים צמודים, במסלע יש לך אחיזות ידיים טובות, אחיזות רגליים טובות, ואז פתאום אתה מגיע לקטע שהוא בדירוג C. אותו דבר בדיוק, רק שחסכו עליך. פתאום אין אחיזות ידיים בכלל, מה, לא יכולתם לשים פה? אין אחיזות ידיים בכלל, תחזיק את הסלע, תסתדר. הגשרים בנויים מקבל אחד למטה, קבל אחד למעלה. עכשיו, לכאורה, יכולת לעשות אותו דבר. אבל הם רצו, הם רצו להראות לך.
אתה אומר, זה לא שנגמר להם התקציב פתאום.
לא. עכשיו, אתה גם יכול לצאת ביניהם.
כן.
אתה בא עם הילדים, תעשה את המקטע הראשון וצא.
כן, אני זוכר שהתלבטתי כשהגעתי, הוא לא...
המקטע השלישי עוד יותר קשה, אגב. עוד יותר קשה, המקטע השלישי, כי יש בו גם שיפועים שליליים. אז, אגב, אנשים שואלים אותי, כשאני בונה מסלול, אני מניח שנדבר על זה אחר כך, אנשים שואלים אותי, כשאני בונה מסלול, מה הדירוג? אין לי מושג. אני רואה את הסלע, מסתדר עם מה שיש, מחפש לי מדפים טבעיים, ובסוף עושה את המסלול, ומחליט האם להוסיף הנגשה, או לא להוסיף הנגשה. אם אני מספיק, נגיד במסלול של עבוד, מספיק שאני אוסיף, אני חושב, 4 מדרכי רגליים, במקומות ספציפיים, ואופ, אני מוריד את המסלול מדירוג C לדירוג B. לא אוספתי בכוונה. אנשים באים מתנות, למה אין פה? כי אני רוצה שיהיה לך קשה, זה למה אין פה. אז זה אותו דבר.
אוקיי. אז רגע, קצת דיברנו מסביב על הציוד, בוא רגע נמקד, זה לא ציוד מאוד מסובך, אבל שממש ידעו מה צריך בעצם.
נכון, נכון. אז תראה, נתחיל באובייס, יש לך ריתמה וכסדה. הכסדה כי דברים נופלים מלמעלה, צריך להגן על הראש, והריתמה כי אני צריך משהו שאיתו אני אתחבר. הריתמה הנהוגה אגב היא או ריתמה טיפוס סטנדרטית, או אפילו ריתמת חניך סטנדרטית. אוקיי? כי אתה לא, בעצם לא תלוי על הריתמה, כמעט בשלום שום שלב, אלא אם כן אתה עושה אומגה, וגם זה לכמה שניות. אז היא לא חייבת להיות הכי נוחה שיש, היא פשוט צריכה להיות נקודת חיבור. הכי חשוב בויה פרטה, זה ערכת הויה פרטה. זה בעצם ערכה שיש בה שתי זרועות, עם ווים בקצה, והרכיב הכי חשוב זה הסופג אנרגיה שנמצא בתוך הערכה. עכשיו זה קטע, כי תראה, מבחינה בטיחותית, בכל עולם האלפיניזם, עולם האלפיניזם בעצם כולל את כל התחומים שדיברנו עליהם, כולל טיפוס הרים וטיפוס מצוקי קניונינג ומערות והכל. כל העולם הזה, התחום שיש בו את פוטנציאל הפגיעה הכי גבוה והכי קיצוני זה ויה פרטה. למה? אני לא אכנס לנושא של... פול פקטור, של מקדם נפילה. אני אנסה להסביר אבל, שבויה פרטה קיימים מצבים, שבו אם אתה נופל, אם אתה מאבד אחיזה ונופל, אתה מגיע למכה שהגוף חוטף מהציוד, מאוד מאוד גבוהה.
וזה יכול להרוג אותך אם אין לך את הסופג אנרגיה הזה.
כן. עכשיו, בטיפוס למשל, בטיפוס מצוקים, מטפסים עם חבלים דינמיים. למה? בוא נתאר מצב שאני מטפס, ושם לעצמי את הראנר במסלול, וממשיך לטפס עוד איזה 2 מטרים, 2 מטרים, ואז פתאום, לפני שאני שם את הראנר הבא, אני נופל. אז אני נופל את 2 מטרים שטיפסתי, ועוד 2 מטרים למטה, ואת החבל המשוחרר קצת שמגיע עד למטה של המאבטח שלי. אז יש פה נפילה של כמה מטרים. אני גם נפלתי פעם 4 מטרים. סבבה, אני פה. אבל הרעיון הוא שאנחנו משתמשים בחבל דינמי כי הוא סופג אנרגיה. חבל דינמי מתארך, יכול להתארך שליש נוסף. אז המכה שתרגיש על הגוף היא מאוד נמוכה. היא עד לא קיימת, זה קפיץ. עכשיו, כל הרעיון פה זה שיש לך פשוט הרבה חבל.
כן.
עכשיו, בוא נתאר מצב אחר. שבו אני מתחבר עם חבל קצר של 1 או 2 מטרים, עולה מעליו, ואז נופל. התחברתי לה רק עם החבל. אז הנפילה היא 4 מטרים, היא בעצם כפולה ממה שנפלתי, אבל מה שסופק את האנרגיה שלי זה לא חבל ארוך, זה רק 1.5 מטר הזה. כלומר אין כמעט ספיגה של אנרגיה. המכה שאני אקבל לגוף היא מאוד גבוהה. זה יכול להגיע גם לשתי טון. עכשיו שתבין, התקן האירופאי מגדיר שעד מכה של 600 קילו, של 6 קילו ניוטון, שזה בערך 600 קילו, זה נחשב בטוח לנפילה. הגוף יכול לספוג את זה בלי פציעות. אנחנו מדברים על מכה של שתי טון. עכשיו תראה, בויה פרטה יכול להיות מצב, בוא נניח ואתה מתחבר עם חבל קצר, רגע, הבאת הרצועה. הגעת למסלול, הבאת הרצועה. התחברת עם הרצועה לכבל ואתה עולה בסולם. עכשיו התחנות שהכבל הזה מחובר לסולם יכולות להיות גם תחנות של 4 מטר. אתה עולה 4 מטרים, אתה עולה, ואז נופל. אתה נופל, 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 4 מטרים, ואז הרצועה שלך בולמת את הנפילה שלך. עכשיו נפלת 5 מטרים, ומה שספג את הנפילה שלך זה מטר אחד. זו נפילה של מקדם 5.
כואב.
זה לא כואב, זה קטלני.
קטלני.
זה קטלני, זה, 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 הציוד מתפרק. עשו בדיקות, זה פילו בולי עץ. בחלק מהבדיקות, בול העץ, החיבור שלו התפרק, הוא נפל למטה. עכשיו, גם אם לא התפרק, המכה שאתה מקבל על הגוף, היא יכולה להרוג אותך. עכשיו, תשאל, אוקיי, איך יכול להיות שאנשים לא מתים בכמויות בויה פרטה? זה כי אנשים משתדלים לא ליפול.
ויש את הסופג אנרגיה.
אז כשהם נופלים, רובם לא מתים, בגלל שיש להם ערכה תקנית. הסופג אנרגיה זה בעצם התפקיד שלו זה לספוג אנרגיה. זה להוריד את המכה שהגוף מקבל למכה סבילה. להגיד לך שאתה לא יכול לשבור רגליים על הסלע מתחתיך, בוודאי שכן. אבל זה מציל את החיים. ובאמת המחקרים של תאונות מראים שמי שישתמש בציוד תקני, שרד. הבעיה שלי היא מעבר לזה שלפעמים אני פוגש ישראלים בחול בכל מיני מקומות בלי ציוד בכלל, כי הם פשוט לא קראו ולא בדקו, אני פוגש פה בארץ אנשים שמגיעים למסלולים שפה בארץ, בלי ציוד בכלל, או עם רצועות וכאלה. והכי גרוע, אני פוגש מדריכים שמביאים קבוצות בלי ציוד תקני.
יש בעיה להשיג את הציוד הזה בארץ?
לא. היום כל היבואנים בארץ שמתעסקים תחום של ציוד ספורטיבי, לטיפוס וכאלה, לכולם יש ערכות ואפרטה למחירה. המחיר נע בין 300 שקל ל-500 בערך. ועכשיו אתה יכול להגיד לי, אוקיי, מה, אני עכשיו, יש פה בארץ כרגע 3 מסלולים. מה, אני בשביל זה אקנה ערכה? לא, אל תקנה.
סעו לחול.
לא, שתקנה ערכה ותסע לחול, אבל אל תקנה, תזכור. אז יש כל מיני אנשים שמזכירים ציוד, גם בצפון, גם במרכז.
זה הזמן להגיד, גם יערון
כן,
מזכיר
ציוד. לא, אני לא פה בשביל לפרסם את עצמי.
נכון, אז אני פה בשביל לפרסם אותך, אז כן.
אגב, גם... אגב, אם כבר הזכרת את זה, אז הציוד שאני מזכיר, הכסף שלו הולך לקופה שפתחתי, שהמטרה שלה היא לממן בניית מסלולים.
אז כן, תכף גם נגיע לזה. אתה יודע מה, בוא נדבר על זה, אחרי זה נחזור לדברים אחרים, דבר מוביל לדבר. אז בעצם בארץ אמרנו יש 3 מסלולים.
לא, יש יותר, אבל בוא, תראה, אני אגיד לך איך אני הגעתי לזה בכלל. אני הגעתי לזה, לויה פרטה, די מאוחר. בזכות המסלול שנבנה פה בארץ, המסלול הראשון. המסלול הראשון נבנה בארץ, אם אני זוכר נכון, ב-2016, אולי אני טועה, במנרה, ליד מנרה, מסלול שנקרא דרך המלך. מי שבנה אותו זה מלאכי ויואב רותם. עכשיו, הם קראו לו על שמו של ניר מלך, שהיה חבר טוב שלהם, שנהרג במערת קשת אגב. וזה בעצם היה מסלול ויפה את הראשון בארץ. אני פתאום הכרתי את התחום, אמרתי, וואו, איזה יופי. ומאז התחלתי לטייל בעולם, וגם רכשתי השכלה בתחום. עכשיו, זה בעייתי. כי אין השכלה בתחום. בגלל שזה תחום כל כך נגיש, אומרים, רגע, קח רכב ולך תעשה. אבל מה שקרה, מה שבעצם עשיתי זה לנסות למצוא מישהו שמלמד. ומצאתי 2. מצאתי איזושהי חברה בסלובניה, וחברה בקנדה. יצרתי קשר עם הסלובנים, זה קצת יותר קרוב מקנדה. ואמרתי להם, תראו, אני ועוד חבר, חבר ועוד אני, רוצים ללמוד. אבל, תראו, אנחנו מדריכים, מנוסים בתחום וזה, אנחנו רוצים לבנות הכשרה. ובאמת ישבנו איתם ובנינו הכשרה, ונסענו ובילינו כמה ימים שם, גם במסלולים ספורטיביים רגילים, וגם במסלולים הרריים. ולהגיד לך שלמדתי המון? לא. אבל בהחלט זה עשה לי מסגרת. עכשיו תראה, אני ברמה המקצועית שלי, אני עוסק גם הרבה בהדרכת עבודה בגובה. בעצם אני מדריך את כל התחומים האלה. חוץ מטיפוס, אני מדריך הכל. כל התחומים האלה. אני מדריך גם במערות וגם בקניונינג וגם בגלישת מצוקים וגם בעבודה בגובה, בכל התחומים שלה. ונוצר מצב שאני מדריך הרבה תחומים של חילוץ. אז בעצם כל טכניקות החילוץ של התחום הם פחות או יותר אותם טכניקות, אתה פשוט צריך להתאים את כל תחום, אתה צריך כל, נקרא לזה ז'אנר או תת תחום, אתה צריך להתאים את החילוץ שבו לאמצעים שאתה משתמש. אבל ברעיון זה אותו רעיון. ואז נכנסתי בעצם לסשן יותר מעמיק של איך מחלצים, איך מתעסקים עם זה. וזה מוביל אותי חזרה לשאלה שאתה שאלת לגבי הסיכונים בוויה פרטה והאם צריך מדריך או לא. אז כשאני מוציא טיול וויה פרטה, יש איתי ציוד חירום בתיק וידע איך להשתמש בו. ותשמע, היה לי מקרה כזה. הקבוצה האחרונה שהוצאתי לאוסטריה הייתה ביוני, והמסלול האחרון של הטיול היה בתוך קניון, עם הרבה אומגות. ואחד החבר'ה יצא לדרך על האומגה, ומה שאני לא שמתי לב זה שהוא התחבר לגלגלת שלו עם חבל מאוד ארוך, יותר ארוך מהזרועות של מכשיר האבטחה שלו. נוצר מצב שלא היה עומס על הגלגלת, והוא היה תקוע על הזרועות באמצע אומגה של נראה לי 50 מטרים, מעל נחל זורם ממים. עכשיו תראה, בטיול הזה אני רוב הימים הייתי עם ציוד חירום בתיק, מקופל. חבל 20 מטר או 30 מטר, מקופל, כמה גלגלות, כאלה דברים. באותו יום, אני לא יודע למה, אני יודע למה, אבל פרסתי את החבל הזה לפריסה, להוצאה מהירה, ואת הציוד חירום תליתי על הרתמה שלי. כי תראה, אם מישהו נתקע בסתם מסלול, סבבה, תעצור, תסדר לך את הציוד ולך תחלץ אותו. אבל מכיוון שאנחנו על קירות של נחל, זורם ממים, לקחתי לי לעצמי, לקחתי בחשבון שאם יקרה משהו, כשאני תלוי על קירות של קניון, יהיה לי פחות נוח לסדר לעצמי את הציוד. אז הוא היה פרוס בתוך התיק, הקצה של החבל היה בצבץ החוצה, וכל מה שהיה צריך, כל מה שהייתי צריך לעשות זה להגיע אליו, לשלוף מהתיק את החבל המוכן, לחבר אותו למערך של גלגלות, ולחלץ אותו צ'יק צ'ק. עכשיו, זה אגב משהו שאני מלמד. אז אגב, בגלל שאני מלמד אותו, אז אני שומר על כשירות. וזה היה ממש פשוט אגב. אבל אני מעריך שאדם מן השורה שהיה הולך לאותו מסלול עם אשתו ושני הילדים וסחרו ציוד למטה, היו יכולים להסתבך בקטע לא נעים.
חבוד לחילוץ.
כן. וזה לא נעים, כי במצבים כאלה, כשאתה בעיקר תלוי באוויר, זה יכול להסתבך. אם אתה תלוי על קיר ואתה שם את הרגליים על הזה, וקל להגיע אליך, כי הרי בסוף, אם אתה אפילו על מסלול קשה, נופל, ומחובר עכשיו ומדלדל כזה על איזה סולם בגובה של 300 מטר, אפשר להגיע אליך, יש סולם, יגיעו אליך, יעזרו לך. תנו לך יד, בוא תעלה, תירגע, בוא ננוח. אבל אם אתה תלוי על איזה אומגה מעל נחל, זה קצת יותר מסובך. אז זה בעצם הנקודה שבה כדאי יותר להתמקצע. אם אתה, למשל, אני ממליץ להגיד לאנשים שרוצים להתמקצע, תראה, אני לא מנסה לדחוף. אנשים מתקשרים אליי, שואלים אותי הרבה על ויה פרטות. ואני תורם הידע שלי בכיף, ולא מנסה לדחוף טיולים.
לא, אתה עושה את זה בכל תחום, כל
ואל
תמיד...
ואל תבוא, אני מוציא לספרד, וזה לא. אני אומר אנשים, הנה, זה מידע, כך, תהנה, תקשר אליי אם אתה מסתבך. וגם בנושא של ציוד, בוא, קח ציוד, תלך. אני כן ממליץ אנשים להיכנס קצת יותר לעומק, אם החלטת שזה הפשן שלך, ואני מכיר אנשים כאלה, שנדלקו על התחום, ואתה רואה אותם מטיילים עכשיו בכל העולם, וחופשות הטיולים שלהם זה חופשות ויה פרטה. אז כן, אם זה התחום שאתה כיף, שכיף לך בו, וזה מה שאתה עושה, אז א', סטטיסטית, לך יש יותר סיכוי לתאונה, כי אתה עושה את זה הרבה, וב', בוא, תעמיק. זה אחד. שתיים, אנשים שלוקחים אנשים אחרים, שמובילים טיול. עכשיו, זה לא חייב להיות אבא ומשפחה, או מדריכים מטיילים. זה גם יכול להיות חבורה של 5 אנשים שהחליטו עכשיו ללכת לטייל בחול, ואחד מהם הוא זה שמוביל את העניין. אז כדאי שמישהו שם יהיה קצת יותר מקצועי. יהיה לו איזה סט של גלגלות, ואיזה מכשיר הבטחה, ואיזה חבל קצר. וידע גם לעשות עם זה שימוש. כי אגב, זה לא רק בחירום. משהו שיכול לקרות, אנחנו במסלול קשה נגיד, עולים על איזה מצוק, ואנשים מתעייפים, מישהו מתעייף, מישהו בחבורה תמיד יש מישהו שהוא הכי חלש. ואותו אדם עכשיו פתאום הידיים שלו כבר נעולות, והוא כבר אין לו כוח, ואין, לפעמים אין איפה לצאת. מספיק שאתה עולה מעליו, מחבר אליו חבל.
נותן לו להישען על משהו.
ועוזר לו לעלות. כמו הבטחה בטיפוס. עוזר לו לעלות. לפעמים זה גם עניין מנטלי. יש לך איזשהו, מה שנקרא, בטיפוס הקרוקס, החלק הכי קשה. איזשהו משהו שהוא קשה פיזית. ואתה אומר, אוקיי, תקשיב, חכה רגע. החלק הזה שאנחנו עכשיו הולכים הוא קשה פיזית. אולי אני הייתי הראשון וראיתי שזה קשה פיזית, אני אומר לזה שמאחורי, תקשיב, זה הולך להיות קשה פיזית, חכה שנייה, אני אעזור לך. או שאתה קולט שהבן אדם מפחד. מספיק שאתה מחבר אליו חבל. עם מכשיר הבטחה, אתה נמצא 5 מטרים מעליו. ואומר לו, תקשיב, אח שלי, הכל בסדר. תטפס, אני מאבטח אותך. בטופ-רופ, זה טופ-רופ, אחי. פשוט טופ-רופ. תקשיב, לפעמים זה משנה את כל הטיול.
זה יופי.
לפעמים בן אדם עושה משהו שהוא לא חשב שהוא יצליח.
יפה, אז הפחדת את כולם עכשיו עם כל מיני מקרים שיכולים לקרות. בוא רגע נחזור לישראל. דיברנו על ויה פרטה בצפון.
נכון. על
שם ניר מלך, ואתה בכל זאת החלטת להרחיב את ההצעה שיש בארץ.
אני אגיד לך. אז הויה פרטה הראשונה היא דרך המלך, היא נבנתה באמת טופ שבטופ, בצורה הכי הכי מקצועית, כמו שאלון מלאכי יודע לעשות.
יזמה פרטית לחלוטין.
תראה, הם ממש מתוחכמים, החבר'ה, הם פשוט החליטו לבנות מסלול בלי לשאול אף אחד. יצא שזה גם בשטח של קקל, בלי לשאול את קקל.
מדהים.
ופשוט הציבו עובדה בשטח. רבותיי, יש מסלול ויה פרטה בארץ. לא חומה ומגדל בהתחלה, כן? אני מדבר על השלב השני. זה לעשות את זה יחד עם הרשויות, זה לעשות את זה לפעמים במימון הרשויות. וככה אגב זה נעשה ברוב העולם המסודר, אוקיי? באיטליה, בספרד, אתה תמצא ליד המסלולים, שלט, קהילת ככה וככה, מברכת אותך, תהנה, עשינו מסלול, מימן את זה, למשל בספרד הרבה מאוד מסלולים ממומנים על ידי משרד התיירות המקומי או האזורי, עמותות וכו' וכו'. אז תראה, אז זה המסלול הראשון בארץ. המסלול השני בארץ יש לו סיפור מטורף. הוא בעצם נבנה בשושו. הוא נבנה בשושו, זה המסלול בג'אט. ינוח ג'אט בצפון, באזור של קרמיאל. בנה את המסלול, אדם, אחד המקצוענים בארץ בתחום טיפוס ההרים, ליאור קרם. הוא מדריך אלפיני, מדריך טיפוס אלפיני, מדריך... אגב, הוא היה בוחן שלי בקורס מדריכי סנפלינג. באמת, אדם מאוד מיוחד ומקצועי, והוא בנה את זה בשושו. אגב, הוא גם לא רצה שאף אחד ידע. רצה הגורל וגילו את זה. ולאט לאט, אתה יודע, אי אפשר לשמור על סודות בארץ. ולאט לאט, עכשיו בהתחלה הוא גם היה מתקשר לאנשים שהפיצו, ואמרו, תקשיבו, וזה, אני לא רוצה שידעו, תמחקו. זה לא החזיק מעמד.
אז מה הייתה המטרה שלו, רק הוא ומי ש... והחברים
הוא רצה, שלו? תראה, הוא רצה בהתחלה לבנות את זה כאיזשהו מקום לימוד. הוא לא רצה למשוך תשומת לב. אבל אתה יודע, זה פורסם. ולצערנו הרב, לפני שבועיים, או שלושה, המקום הזה פורק.
וואלה, שטח של מי זה היה גם קק"ל?
תראה, זה שטח של אף אחד של המנהל, זה שטח שנמצא בתוך הגבול של הרשות המקומית, אבל מה שקרה שם זה משהו הזוי. זה שיום אחד הגיעה קבוצה, וחלק מהקבלים היו מפורקים לגמרי, וחלק מהקבלים, מה שקרה זה שפרקו את הברגים, את האומים, שהחזיקו את הבולטים, ועל פניו זה היה נראה תקין, אבל מישהו התחבר וכמעט נפל.
כלומר, באו לפרק עם פחדו, ובסוף כמעט
עצמם גרמו את ה... אני לא יודע, יש סברה אולי שמדובר פה גם על רקע לאומני, אני לא יודע. ונדליזם זה בטוח, השאלה על איזה רקע. ובעצם, אני חושב יומיים אחר כך כבר, ליאור פרק לגמרי. הוא היה מסלול מצוין, היו בו 3 אומגות, אנשים מכירים 2 שם, אבל היו 3. עשוי בצורה מקצועית, טובה, איכותית. הסלע שם מדהים. הסלע יפהפה, מבחינה גיאולוגית. ולצערנו, המלחמה הזאת, במלחמה איבדנו מסלול. אבל במקביל, לפני שנתיים אני בעצם בניתי את המסלול הראשון שלי, בניתי אותו על מצוק בין הכפר עבוד לבין אופרים.
שזה בערך איפה?
ליד בית אריה. המצוק הוא מצוק יפהפה, בניתי בו מסלול בדירוג C, בניתי בו, זה היה המסלול הראשון שבניתי, בניתי אותו באמת בבאג'ט הכי נמוך שיש, לא כי רציתי לחסוך, כי פשוט הייתי בטוח שהשכנים ממול, תוך שנייה מפרקים הכל, אז אמרתי, מה, אני יוציא פה 10,000 שקלים ויפרקו ממול? אמרתי, נבנה את זה בצורה הבטוחה, אבל הכי זולה שיש. עכשיו, צריך להבין, יש כל מיני רמות של חומרים שאתה יכול להשתמש בהם. עכשיו, זה לא משפיע על הבטיחות של המטייל, זה משפיע על התחזוקה של המסלול. ככל שהמסלול בנוי בצורה יותר איכותית, התחזוקה שאתה תצטרך להשקיע בו יותר נמוכה. זה הסיפור, זה לא עניין בטיחותי. האמת היא שעד עכשיו הוא שמה.
ושמה אין איזה בעלות, מנהל?
לא, לא. תראה, אני אגיד לך מה. אני חושב שהדרך הנכונה לבנות מסלולים היא ליצור קשר עם רשויות מקומיות, עם ארגונים, ולבנות יחד איתם. תראה, מסלול ויפרדה זה לא נחל. יצא לי לבלט נחלים, זה כמה מאות שקלים. וזה באמת, באדם שרוצה לתרום מכספו לטובת הכלל, ולהנגיש מסלול גלישה, זה בקטנה. זה באמת בקטנה. אבל מסלול ויפרטה זה סיפור. סיפור יקר, וזה באוחריו. כי זה, אנחנו מדברים על 10,000 שקלים. אז מכיוון שאני, המטרה שלי זה לתקוע דגל. זה חומה ומגדל. כי אמרתי שיש מדינות בעולם שזה חלק מהתרבות. תראה, באוסטריה יש 600 מסלולים.
מדהים.
באיטליה כמעט 500. ספרד 350-400. זה חלק מהתרבות. בארץ זה לא חלק מהתרבות. בארץ מתייחסים לזה בצורה... תבוא לרטג, תגיד להם, בוא תבנו מסלול. הסתכלו עליך, אחי, מה, השתגעת?
אבל תגיד, אתה חושב שמבחינת מיקומים, יש פוטנציאל ליותר
יש,
מזה?
תראה, יש בישראל המון מצוקי טיפוס. יש הרבה מצוקים. יש המון פוטנציאל בישראל.
כן, אבל מצוק אנכי זה דבר אחד, ולעשות טיול, שזה מה שוויה פרטה, על מצוק שלם, צריך מצוק ארוך וגדול.
רגע, אז אתה כאן בעצם מדבר איתי על טרק. טרק ויה פרטה בישראל לא יהיה לך.
לא טרק, טיול. מסלול.
מסלול? יש הרבה אופציות. תקשיב, עזוב, החלום הרטוב של כל הויה פרטיסטים בארץ. ארבל. אחי, תחשוב על מצוק הארבל. על מסלול ויפר, אתה שעושה זיגזג ועולה למעלה. וממול, הר ניטאי, בין המערות, חלום רטוב. זה לא יקרה.
אבל הרשות התחילה במצדה.
כן, כן. אני אדבר על זה. אני אדבר על זה, כי קשה לי מאוד עם העניין הזה. אני אדבר על זה. תראה, אני חוזר למסלול של עבוד, זה מצור, אני חיפשתי מסלול, מקום שמתאים לבנות בו ויה פרטה, אבל הוא לא בשטח קקל ולא בשטח רטג. לא רוצה להתעסק איתם. רוצה, אין בישראל באמת מקום שלא שייך לאף אחד, זה הכל אדמות מנהל, או של רשות מקומית, אבל המנהל ורשות מקומית לא מעניין אותה בדרך כלל מה אתה עושה שם. ורצה הגורל, ופגשתי את המצוק בעבוד, ואני חושב שזה מסלול מאוד, הוא בנוי יפה, כלומר, יש בו קטעים קשים, יש שיגידו יותר מדי קשים, אבל הוא בנוי יפה, ויש לו נוף נחמד, והמסלול, והוא מצליח. הוא תפס, אנשים מתלהבים מאוד. אגב, יש פה סיפור, השילוט של המסלול, כתבתי אותו רק באנגלית ובערבית. אז יש אנשים ששאלו, רגע, למה לא עברית? אז אמרתם, תראו, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה. אני בסך הכל לא רוצה שיפגעו לי במסלול. ופה אני אשאיר את זה ככה.
איזה הברקה.
המסלול השני שבניתי זה מסלול ברביד. בעצם יש את כביש 807 שמוביל למגדל בכנרת.
כן.
אז יש קיבוץ שנמצא שם על איזה כיפה, שנקרא קיבוץ רביד. זה קיבוץ קטן. אני חושב 160 חברים, משהו כזה, או משפחות, אני אפילו לא יודע, לא הרבה אנשים, הם מתעסקים עם כנסים ומדרכות וכאלה דברים, חינוך, הם בעצם חרטו על דגלם את נושא החינוך, אבל יש מתחת לקיבוץ מצוק, או כמה מצוקים מאוד גדולים.
זה קרוב להרבל.
נכון, זה בדרך, אל. עכשיו, זה מצוק שלא מתאים למטפסים, זה מצוק שלא מתאים לטיפוס סלע. טיפוס מצוקים. אבל אני די מצאתי בו הרבה אופציות להשתעשע עם קבל. אז זה בעצם המצול השני שבניתי, או בנינו, אני לא בונה את זה לבד. אני אוהב לבנות לבד. זה שקט, אבל הרבה פעמים צריך עזרה. אז מי שתוכן הכי הרבה זה אשתי, אפילו הבת שלי קדחה, בת 12 וחצי, קדחה קידוחים בסשן האחרון, היא אמרה שזה עושה המון רעש. בסדר. ויש כל מיני חבר'ה שאני נעזר בהם כשצריך. עכשיו רצה הגורל ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום ה-60 ומשהו למלחמה של אוקטובר 23. רצה הגורל וביום שלפני פרוץ המלחמה הייתי שם בסוף שבוע עם אשתי והילדים, שהמטרה הייתה לסיים עם זה. כאילו, יאללה, יש לנו את המקטע האחרון. בואו נגמור עם זה. וקמנו בבוקר, בתצפית ליד, בשביעי לאוקטובר, ואמרנו, טוב, נלך לטייל עם הילדים בגלבוע. ופתאום אנחנו מתחילים לקבל הודעות. אז באמת, סופית, 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 סיימתי את המסלול, אני חושב, בשבוע השני של המלחמה, זה היה כל מיני פיצ'פקס קטנים כאלה לסגור, חיתוכים של קבלים מיותרים וזה, ולא פרסמתי את זה. תימא, אני עכשיו אפרסם שיש מסלול ויה פרטה בארץ ויש מלחמה, מי בכלל התייחס אליי? תגידו לי, אתה דפוק? אבל בסופו של דבר, אני חושב, אחרי חודש, אנשים חיפשו קצת לברוח. תן לנו משהו, תן לנו, אנחנו רוצים לברוח מהחדשות. אז פרסמתי אותו, ואיך שפרסמתי אותו, פרסמתי אותו תחת השם ויה פרטה חגית. בעצם מה שקרה זה שבשביל העשירי, חברה מאוד מאוד טובה שלנו, של אשתי ושלי, היא נעלמה. היא הייתה נהדרת. היא שלחה הודעה לגרוש שלה ב-8:20 בבוקר, שיורים עליה. היא נוסעת ליד בערי, ויורים עליה מחבלים, ושיבוא מהר. ובעצם היא נהדרה, במשך הרבה מאוד זמן, 3 שבועות אני חושב. וביום שבו קיבלנו את הידיעה שהיא מתה, שהיא נרצחה, היינו שם. היינו שם, אשתי ואני, עם עוד שני חברים, כשהמטרה הייתה קצת לשפצר דברים, אתה יודע, לחתוך קצת צמחייה, לסדר. וזה אמנם בא מאשתי, אבל קראנו לה מסלול אשמה.
יפה, מצמרר גם קצת.
כן, כן, תראה.
לקחנו, התחלנו מעולם של דברים יפים שאנחנו אוהבים, בהרים וטרקים וויה פרטה, וחזרנו למציאות.
כן, כן. אז תראה, דיברת על ה... אז תראה, המסלול רביד, הדירוג שלו הרשמי הוא C. הנוף מדהים. ביום שאין בו אובך אתה רואה את הכנרת, תוך כדי שאתה עושה את המסלול. למטה יש לך עמק יפהפה, עם נוף מאוד מרשים. אז זה בעצם המסלול רשמית הרביעי בארץ. אבל מה שקרה זה שלפניו נולד המסלול במצדה. עכשיו תראה, אני חצוי ואני רוצה לברך קודם כל על זה שרשות הטבע והגנים נפתחה למושג הזה שנקרא מסלול אתגרי או ויה פרטה. זה דבר טוב. זה דבר טוב כי עכשיו יש איזושהי שפה משותפת. אין עוררין שהנוף במצדה והעניין שיש תוך כדי המסלול הזה, זה משהו ייחודי. מצדה ייחודית ברמה עולמית. אבל, ובטח ברמה מקומית, אבל תחשוב שיש מסלול ויפרת שמקיף את חומות מצדה.
הוא באמת מקיף את כולו?
לא את כולו, אבל הוא מקיף, לא מעט. עובר בכל מיני מקומות שלא יכולת לבקר במקומות ארכיאולוגיים, עם עניין, שלא יכולת לבקר בהם בלי המסלול הזה. וכמובן הנוף מסביב של ים המלח ושל הבקעה למטה. הבעיה שלי, עכשיו אתה שואל, אוקיי, סבבה, אז מה הבעיה? אז הבעיה שלי זה איך בנו אותו, זה מה המסלול הזה, כי הוא לא מסלול ויפרת הקלאסי. הוא נבנה בעצם באמצעות מערכת, אמנם יש קבל שמחובר למעגנים, להגינות בסלע, אבל הוא בנוי בצורה שבה אתה מגיע לשם, נרשם לקבוצה, מקבל ציוד מהם, שאני עד עכשיו מקבל את זה גם אם זה אבי הפרט הרגילה, אבל הציוד שאתה מקבל, יש לו רק זרוע אחת, עם וו מיוחד, מיוחד או מיוחדת, אחד מהם, שפשוט עובר את ההגינות. אתה בעצם לא צריך לנתק את עצמך מהקבל, אתה לא עובד, אתה זורם עד הסוף. עכשיו תראה, זה כאילו, לא יודע איך להגיד, זה רמאות, כאילו.
השאלה חלק... מה המטרה, אתה יודע, אם זה, אולי לא לקרוא לזה ויה פרטה, אולי רק
אני
הנוף.
אני לא קורא לזה ויה פרטה, וגם הם לא. הם קוראים לזה אתגר מצדה. ואני מכבד את זה, שהם לא קוראים לזה ויה פרטה מצדה, כי אז היה מפריע לי. למי שמאזין לנו עד עכשיו, אני חושב שמי שמאזין לנו מבין, בלי שדיברתי על זה, שויה פרטה זה חופש. זה חלק מטבוע בספורט הזה. אתה אפילו לא צריך מדריך. לא קופים עליך, בוא תיקח מדריך. בוא, לך, קח ציוד בחנות, סקור אותו ב, לא יודע, 15-20 יורו, וצא אל הערים. תהיה אתה עם הטבע. ופה בעצם מה שאתה אומר לי זה, אין, זהו. אתה, לא רק שאתה כפוף להדרכה שלנו, אתה גם לוקח ציוד שמוציא את כל העוקץ, את כל הכיף, מהמשחק הזה של לנוע בין קבלים.
יפה. אני חושב שהסברת את ההבדלים, ונראה לי אנחנו, וואו, עשינו כיסוי פה מסיבי, בטח תגיד שרק על קצה המזלג.
זה באמת על קצה המזלג.
תיארתי לעצמי. אבל תשמע, נראה לי שאנחנו צריכים לעצור. אני רק אנסה איתך פה עוד איזה משהו אחד, אמרתי וואלה, יש כל מיני פודקאסטים, יש להם פינות, אני גם אכניס פה איזה פינה שהעתקתי מפודקאסט אחר, אבל רק את הרעיון, לא את התוכן. אני אתן לך כמה שאלות של א' או ב', ותגיד לי מה מתאים לך, בקצרה, בלי הרבה הרחבות.
אוקיי.
בוא נלך על זה, יערון.
קדימה.
אוהל או מלון?
אוהל.
יפה, ענית נכון. בארץ, צפון או דרום?
צפון.
כן, אתה מעדיף יותר ירוק, זורם.
אני מעדיף את הירוק שהוא ירוק.
אוקיי.
שזה לא הרבה.
אירופה או המזרח הרחוק?
יו, אתה, עכשיו אתה, זה קרב גדול ביני לבין אשתי, אני דפנטלי אירופה, אשתי דפנטלי המזרח הרחוק.
אוקיי, הרים או ים?
הרים.
יפה, עכשיו תגיד, מהר או לאט?
לאט.
גם
בגלישה,
גם בגלישה. תמיד, אין לך דברים שאתה אוהב פתאום.
לאט, תסתכל סביבך.
אוקיי. פרי סולו או אינטו דה ויילד?
אינטו דה ויילד.
אינטו דה ויילד, אוקיי. ואחרון, מה? ספר או סרט?
ספר.
יפה, יצאת גם אינטליגנט, אז תודה רבה שחלקת איתנו את כל הבאמת מידע מדהים. ואחלה, היה כיף גם לפגוש אותך לראשונה, הנה, זאת ההזדמנות.
בדיוק.
יאללה, אז ביי.
ביי ביי.